יאללה, ערב טוב לכולן ולכולם. אני רואה שמתקיים פה מה ש... בזמנו כשהייתי בחור צעיר, אז ריכזתי סמינריונים בתנועת בני עקיבא שנקראו סמינריון תורה לשמה. הסמינריון הזה כבר לא קיים היום. היינו כל קיץ עושים אותו והיו מגיעים בערך 80 בנות ו-20 בנים. אז ראינו שהבנות אוהבות ללמוד תורה יותר מאשר הבנים. הבדיחה הייתה שהבנות מגיעות בשביל התורה והבנים מגיעים לשמה, אבל זה משהו אחר. בכל אופן, לענייננו, אז אני שמח לראות כמה הבנות שמחות לחבוש את ספסלי בית המדרש וכמה הבנים, וישר כוח לכל המארגנים. הערב הזה הוא רק דוגמה לאותה פסקה מפורסמת באורות הקודש, שבה הרב קוק כותב שהמוות הוא שקר. אנחנו חושבים בעולם שמוות הוא חידלון, הוא הפסקה של דבר, אבל בעם ישראל זה עובד בדיוק הפוך. תמיד כשאדם ישראל מסתלק, או כמעט תמיד, בזכות הוא צריך שיהיה לו, מסביבו את האנשים הנכונים, את המשפחה הנכונה, את החברים הנכונים, אם דואגים לזה, אפשר לא לדאוג לזה, ואז המוות הוא חידלון. אבל אם דואגים לזה, המוות הופך להיות מחידלון ליצירה. אדם אחד מסתלק מן העולם, והוא רואה איזה פלא, פתאום נוצרים כל כך הרבה דברים טובים, מכוח ההיעדרות של אותו אדם, שזה פלא על כל פלא עצום, שאי אפשר לתאר אותו. כמה תמיד בעם ישראל המוות הוא התחלה של דבר חדש. חידלון של דבר אחד, והתחלה של דבר אחר, ויש יותר יצירה ועשייה בעולם מאשר ההיעדר. לכן הקביעה הזאת של שיעור לזכרו של חבר שנפטר, דבר גדול בעיניי ועצום, ושמחתי להיות שותף לקחת בחלק, וכזאת השם תמשיכו מעלה מעלה בנושא הזה. ברוך אתה, אדוני, ראינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דומני שחודש לפני יום הבחירות, אי אפשר לדבר פוליטיקה, נכון? היה פעם איזה קומיקאי אחד שהופיע באיזה מקום דתי, אז הוא פתח ואמר שבהתחלה ביקשו ממנו לא לדבר פוליטיקה כי זה רגיש כאן. הוא היה שמאלני, כן, אי אפשר שיהיה עוד קומיקאי ימני. זה היה לפני שהמציאו את לטמה, פעם זה היה רק שמאלני, לא אי אפשר היה להיכנס למועדון. וביקשו ממני לא לדבר על עניינים של דתיים, כי זה נושא רגיש כאן, וביקשו ממני לא לדבר על נשים, כי זה נושא רגיש כאן, אז נגמרו לי הבדיחות, אין לי מה לומר יותר. אז אני אומנם לא קומיקאי, אבל לדבר על פוליטיקה חייבים, אני מקווה שזה לא רגיש כאן. ברור שאנחנו לא נדבר על פוליטיקה כפוליטיקה, אלא על הפוליטיקה האלוקית, נקרא לזה ככה. הפוליטיקה כמעט תמיד מבטאת דברים רוחניים שעומדים מאחוריה. מאחורי כל משבר פוליטי ותהליכים פוליטיים, עומדים בסופו של דבר גם ויכוחים רוחניים הרבה פעמים. לעתים לא, לעתים זה כל מיני סתם מריבות קטנוניות בין אנשים. הערב חווינו חוויה פוליטית מרתקת, היה לנו יום הולדת 50 לאח שלי, תודה רבה, בקרוב אצלכם. לא, לא כך בקרוב, יש עוד זמן בעצם, במחשבה שנייה. קרוב אצלכם זה בכלל ברכה שצריכים מאוד להיזהר ממנה. אתם תגיעו לשלב הרווקות, אתם תראו מה זה, אתם תגיעו לחתונות, כל הדודות יבואו ויגיד לכם, בקרוב אצלכם, קרוב אצלכם. חולה וחולה, רק בשביל זה שווה כבר להתחתן, כדי שירדו לך כל הנודניקים האלה, יש לי חבר רווק בגילי, אמר לי שהוא מגיע רק ללוויות, שם לא אומרים לו בקרוב אצלך, זה נגמר העניין. בכל אופן, ביתו ובזמנו אצלכם ואצלכם, היה מולד 50 לאח שלי, אנחנו בדרך כלל לא טיפוסים שמסתובבים, יותר מדי במסעדות ובתי קפה, אבל לאור המצב הכל כך חשוב, מולד 50 זה לא כל יום, בעצם פעם אחת, אז החלטנו ללכת לאיזשהו בית קפה, הלכנו לזה בית קפה בירושלים, אנחנו יושבים ומדברים שם כל האחים והאחיות ואמא שלי וזה, על כמובן חדשות היום, פסילתם של חבר הכנסת מרזל ולעתיד, בזאת השם, ולהבדיל חבר הכנסת לשעבר, בזאת השם, זועבי, ואנחנו מדברים צעקות, גומרים לדבר את המשפט, ומי נכנסת אחר כבוד לבית הקפה, אז זועבי בכבודה ובעצמה. אם אפשר לקרוא לדבר הזה כבוד, לא יודע. בכל אופן, איבס חלקה, לא סתם, כל החבר'ה מתיישבים לידינו. התחילו שם מאומות, בלגן שאני לא משנה, תעזבו את זה עכשיו בצד, אבל אני אחרי חוויה פוליטית, אני לא יכול לא לערב פוליטיקה עכשיו. אז פוליטיקה לפעמים מסתם קטנוניות ונחלוליות, כל מיני מריבות רדודות וכו' וכו'. אבל לפעמים פוליטיקה מבטאת מאחורי הדברים מאוד גדולים, נכון? כל מיני מחלוקות ערכיות. לעתים זה נראה לנו מחלוקות ערכיות, כן? אבל, וזה לא. אבל הרבה פעמים זה באמת מחלוקת ערכית מהותית ואמיתית. והערב אני רוצה לדבר איתכם על אולי, שאלה שקשורה באיזושהי צורה למחלוקת פוליטית שקיימת אותנו בתוך הציבור הציוני דתי, ובאמת בלי בכלל לבטא העמדות כמובן, זה לא שייך, זה גם לא משנה בכלל מה העמדה הפוליטית שלי, לא רלוונטית. אני אישית נגד שרבנים בכלל יתבטאו בנושאים פוליטיים, דהיינו, יתרגמו את האמירה שלהם, תצביע מפלגה X ואז תצביע מפלגה Y, בעיניי זה לא נכון שזה יעשה. אסור להחתים אותי על כל מיני עצומות, ימינה ושמאלה, אז אמרתי שקודם כל באמת קטונתי, ובאופן כללי אני לא חושב ש... רבנים, אלה שצריכים לקבוע לאיזו מפלגה להצביע. רבנים יכולים לכוון דרך, ואז יישב האדם וינסה לחשוב איזו מפלגה מתאימה לדרך הזאת, בסדר? לכן ברור שאנחנו לא מדברים כרגע על תרגום מעשי, אבל לפני שנגיע לנושא שככה אלעד ביקש שנדבר עליו, ניתן כרקע לנושא הזה, אולי ניתן לומר שאחד הוויכוחים שקוראים היום אגפים מסוימים בציבור הדתי והם טיפה באים לידי ביטוי פוליטי סביב הקרע בין מפלגת הבית היהודי לבין נקרא לזה מפלגת יחד, או האגף הציוני דתי של מפלגת יחד לצורך העניין, הוא סביב הדיון של שאלת המחויבות לסמכות חכמים. נכון? באים אנשים מסוימים, הם מבקרי הבית היהודי בשנתיים, שלוש האחרונות, וטוענים, מפלגת הבית היהודי לא חורטת על דגלה את השמיעה לרבנים, את הציות לחכמים, לא בנושאים הלכתיים ורוחניים, ובוודאי לא בנושאים אחרים, מתנהלת בניגוד לדעתם ולרצונם. אני ממש, זה דרך כלל לא רלוונטי בכלל, הוויכוח שמתרחש, האם זה נכון או לא נכון. שוב, כי זה כבר לתרגם את זה לשפה הפוליטית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני גם לא יודע, אני לא בלש ולא חוקר, לא אנתרופולוג או לא סוציולוג. אני מדבר כרגע על השאלה, הטענה, מה הטענה? הטענה היא שאנשי הבית היהודי, או אנשים מסוימים בבית היהודי, יש כאלה שטוענים שלא רק חברי הכנסת, אלא רק מי שמוביל את המפלגה, יושב ראש המפלגה, לא משנה כל כך, כן? הם מובילים קו שיש בו מן הזלזול בתלמידי חכמים או מחוסר הציות. אנחנו רוצים להקים מפלגה שתלך על פי דעת תורה. ודרך גיסא, באים חלקים אחרים, וקודם כל יש גם ויכוח מעשי, אבל יש חלקים אחרים, אומרים, כן, נכון, אנחנו לא שומעים לרבנים. וזה בסדר גמור, ואדרבה, על זה תילתה ושבחה של מפלגת הבית היהודי. וזה שהיא מבינה שמי שמנהל פוליטיקה זה פוליטיקאים ולא רבנים. לא רבנים יגידו לנו באיזה חוק לתמוך ובאיזה חוק לתמוך לא לתמוך. רבנים מבינים משהו בחוקים, מבינים משהו בכנסת, מבינים משהו בקואליציה, הם מבינים משהו בכל הצרכים הללו, הם לא מבינים באיזה דבר וחצי דבר. ולכן אנחנו באמת לא שומעים להם וכו' וכו'. אלה שתי עמדות שאין לי ספק שיש חלקים בציבור הציוני דתי שמחזים בעמדה הזאת ויש חלקים שמחזים בעמדה הזאת. שוב, אני לא רוצה להיכנס לשאלה האם אכן הפוליטיקאים, איפה הם, מה הם חושבים. זה לא משנה גם, כן? זה שבציבור יש כאלה שחושבים ככה ויש כאלה שחושבים ככה, זה עובדה מוגמרת שאין עליה עוררין. כמה וכמה, גם זה אני לא יודע הרבה פעם שוב, כי אני לא עושה סקרים, סקרי דעת קהל, מה הציבור חושב, אין לי מושג. אני חושב שרוב הציבור מתחלק לשלוש קבוצות, זאת אומרת, צריכה, לא רוב הציבור מתחלק לשלוש קבוצות, קבוצה אחת קטנה שיש לה עמדה ברורה לצד אחד בנושא הזה, קבוצה קטנה שיש לה עמדה ברורה לצד השני, וקבוצת אמצע מאוד גדולה שאין לה עמדה בנושא הזה, כמו בכל נושא אפשרי פחות או יותר, בסדר? אבל יש שתי קבוצות קצה שממש ממש טוענות שזה הנקודה. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הפוליטי? כי בעצם הסיפור הפוליטי מראה כמה הנקודה הזאת היא חשובה. כמה זו שאלה, שוב, שלפי מי שאומר שעליה אנחנו מפצלים מפלגה, זה לא עוד שאלה אחרת. זו שאלה שהיא שאלה יסוד, היא שאלת יסוד. יש בעולם ההשקפה של כל אדם כמה שאלות הן שאלות יסוד. הן משליחות על הכל אחר כך. זה לא עוד שאלה ספציפית. יש ענפים של עץ שמתפצלים. זה הגזע. הן כי אם שומעים לחכמים או לא שומעים לחכמים, זה משנה 180 מעלות את התמונה לחלוטין. או שאני כל הזמן מוטה לכיוון אחד, או שאני כל הזמן מוטה לכיוון אחר. זה משנה את כל התפיסה, זה לא עוד ויכוח על האם אני בעד חוק הגיור או נגד חוק הגיור, האם אני בעד חוק השבת או נגד חוק השבת. שאלה דיונים פרטיים, כן? אני יכול לבטא עמדה מסוימת, דרך כלל, נגיד אני הקטן, כן? יש לי עמדות שונות בנושאים האלה. בחוק השבת העמדה שלי משוייכת לאגף מסוים, ובחוק ניסויים חד-מיניים משוייכת לאגף אחר, בסדר? כלומר, הדברים, אלה שאלות פרטיות, אבל השאלות הכלליות הן השאלה הבסיסית. האם אנחנו הולכים על פי מושג שנקרא סמכות חכמים בכלל, אם יש דבר כזה, או שמה, לא, שמה, מי שצריך להחליט, אנשי הפוליטיקה וכו' וכו', בוודאי בנושאים פוליטיים. ויותר מכך, אולי, ניתן לומר שחלקים לפחות מהאגף, שטוען שרבנים לא צריכים לקבוע בפוליטיקה, טוען יותר מזה, רבנים לא צריכים לקבוע בהלכה. אפילו הנושא הזה, זה כבר היה פעם. למה זה כבר היה פעם? רבותיי, היום יש מכשיר, שמעתם על מכשיר שנקרא פלאפון? יש, שמעתם? יש אפילו שכלול שלו שנקרא סמארטוטפון, זה הדבר הזה. אל תספרו לאף אחד שיש לי, כי זה יפה, רבנים וזה. בקיצור, בסמארטוטפון הזה אני יכול לעשות הכל. כלומר, יש פה את כל העולם בתוכו. כל המידע, כל הידע, ולא כל הידע, כן? הכל נמצא פה. נכון? אפשר להכניס להם את כל מאגרי המידע. גוגל, שיודע הכל, הדבר הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מלמעלה, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא למטה, והוא הדבר הכי קרוב שזה, זה הכל הידע בעולם נמצא פה. בשביל מה אני צריך רב? אני צריך רב כדי שרב יספק לי ידע שאין לי, אני לא יודע תורה, כמו שרב יודע תורה. לכן כאשר אני מתלבט איזושהי שאלה, שאלה הלכתית, שאלה מחשבתית, שאלה רוחנית והשקפתית, אני צריך לפנות לרב שיענה לי מה הוא חושב בנושא הזה. בערך כמו שאני פונה לרופא, כי אני לא יודע רפואה, בסדר, אבל מחר וגוגל וגרי המידע מספקים לנו. שבוע דרך ישבתי עם הבת שלי, הכנתי את זה עבודה בתורה, ונעזרנו בפרויקט השו"ת. קראת את פרויקט השו"ת, מכירים את המאגר מידע הזה? יש, הנה פה ליד ממש, אוניברסיטת בר אילן יצרה אותו. זה מאגר מידע ממוחשב, יש היום הרבה סוגים של מאגר מידע ממוחשבים. פרויקט השו"ת הוא המשוכלל שבהם, ואפשר לומר גם העשיר שבהם, זה כבר ויכוח, זאת אומרת, בכל אחד יש תורנות החסרונות, מבחינת כמות המידע שיש בתוכו, אבל יש שם המון, כל שנה יוצאת גרסה חדשה פחות או יותר, אפשר להגיד שיש שם כמעט את כל התורה. בתוך העסק הזה. עכשיו, פרויקט השירות הוא או בדיסק, כן? או במין איזה דיסק קונקי קטנצ'י כזה. אז אני מראה לבת שלי איך משתמשים בזה, היא תחפש משהו לעבודה שלה, ואז היא אומרת לי, אבא, לא מבינה, איפה זה נמצא? אמרתי לה, הנה, פה, חובר למחשב, יש את ה-USB, הדיסק עומקי מחובר שם. לי פה, אני אומרת, כדי הוצאנו את זה, החזקנו את זה ביד, כל התורה נמצאת פה. ממש, כמעט, כל ספרות השירות והשאלות והתשובות הפוסקים הראשונים והאחרונים, ומה שאתם רוצים, מחשבה והלכה והגדה, ובוודאי שהתורה והנביאים המפרשים וחז"ל והראשונים, קיצור, הכל נמצא שם. אז יושב האדם, אומרת, שבע, אני צריך לתת מחשבים, לא רב. אם אני רוצה לברר משהו מסוים, מה שאני צריך לעשות, זה לחפש ולשוטט במערכת הזאת, ולהיכנס לאתרי האינטרנט, שם גם, דרך אגב, אני יכול לעשות עוד משהו יותר טוב מזה. בטח שיש רבנים בעולם, אבל מי אמר שאני צריך לשמוע על הרב X? הרי יש לנו את אתרי השוט באינטרנט, נכון? והיום אתה יכול, פעם הצעתי לחבר שלי, יש לי חבר שיש לו אתר שוט כזה, הוא התקשר אליי לבקש שאני אחד הרבנים המשיבים שם, אמרתי לו שזה לא כך מתאים לי אישית, אבל הצעתי לו הצעה בצחוק, הוא לקחת ברצינות, זאת הייתה הבעיה. תשמע, יש לי בשבילך סטארט-אפ. אמר לי, מה סטארט-אפ? אמרתי, תשמע, תעשה דבר כזה באתר שלך. שואלים שאלה וכותבים איזה תשובה רוצים לקבל, כן? ואתה מוצא לו כבר את הרב שיתן את ה... יתאים את עצמו לתשובה הזאת, כן? וככה סידרת את העסק. אמר לי, וואלה, זה רעיון מצוין, הוא ממש לקח את זה ברצינות, כן? ניסיתי להוריד אותו מהעניין, בסוף תראה לי שפשוט לא מצאת הרבנים שישתפו איתו פעולה. אחרי זה כבר היה רץ קדימה, וזה מה שנקרא, התוכנית כבקשתך. עכשיו, בהרת סוגן, כולם עובדים ככה היום. פעם כשהיו אנשים שואלים שאלה הלכתית, רבנים שואלים, הרב, מה הדין במקרה כזה וכזה? היום אין דבר כזה יותר. שואלים, הרב, נכון שככה וככה? קרים את ה... לא לעשות לו שינוי, כן? זאת אומרת, או שתגיד נכון, או שאם לא, אני אלך לרב אחר. כלומר, בעצם יש לנו שתי אפשרות. אפשרות השנייה שאני בכלל לא צריך לשאול רב. אני יכול בעצמי לחפש הכל. אפשרות שנייה, שגם אם נגיד אנחנו צריכים לשאול רב, אז מי ממש צריך לשאול רב X? את רב העיר, את רב בית הכנסת, את רב היישוב, את רב לא יודע מה, או את הרב שלי, מה אין דבר כזה? אני יכול לפנות לכל הרבנים בעולם, גם נורא קל למצוא את כולם. בעידן שבו היה קשה לעשות את זה, היית צריך להתמקד איזשהו רב מסוים, אבל בעידן של היום, מה הבעיה? אז אלה גם כן תפיסות מסוימות שקיימות, ואני רוצה קצת היום לעשות זה לבחון, להתחיל מהשורשים, ששאלת סמכות חכמים במקור הראשוני שלה, הלכה מכן לגלגל אותה לפסים המעשיים, ולעשות זה לבחון מה עמדתנו בנושא שאלת סמכות חכמים. ואני מדגיש עוד פעם, בלי שום קשר ליישום הפוליטי, את כל המסקנות שלנו אי אפשר ליישם, אתם בכל מקרה לא מצביעים, נכון? יש פה מישהו מצביע? יש פה כבר כמה זקנים, כן, בחבורה. רובכן ורובכן לא מצביעות עדיין, כן? אז לכן זה לא שאלה שצריך להיות מתורגמת לפתק מסוים, וכולי וכולי. אז זה לא העניין, העניין הוא האמירה הרוחנית והעקרונית. אחר כך צריך לבחון מה קורה בשטח בנושא הזה, בסדר? יפה. בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה היא בתורה. כל דבר אצלנו מתחיל בתורה. איפה התורה מתייחסת בכלל לסמכותם של חכמים? אני מדגיש של חכמים ולא של נביאים. מפני שהרי יש לנו כבר בתורה סמכות של חכם. ומי הוא החכם שיש לנו סמכות שלו? שרבנו. התורה מספרת לנו, לפני שהיא מצווה אותנו שיש סמכות לחכמים, היא מספרת לנו שכל פעם שעם ישראל רצה לשאול את עצמו מה לעשות, חוץ מהמקרים שהוא חטא, אז מה הוא עשה? הלך למוישה לב, שאל אותו מה לעשות, נכון? משה רבנו, הלכו אליו, שאלו את משה רבנו מה לעשות. אלא שמשה רבנו ענה להם על תקן נביא ולא על תקן חכם. מה הוא אומר להם? עמדו וישמע מה יאמר השם, מה ידבר השם, כן? משה רבנו לא עיין בספרים או פלפל בחוכמה וענה להם תשובה. למרות שבפרשת השבוע הקודמת אנחנו קוראים בפרשת יתרו שמה שיתרו מגיע ורואה את משה יושב ועוסק בשפיטת עם ישראל ומורה להם את דבר האלוהים, ככה כתוב, נכון? שמה לא כתוב שהוא הולך ושואל אותם. אז יש לנו בעצם כן מקור אחד לפחות שאפשר אולי להבין ממנו, כי אחרי זה קשה מאוד להגיד. יש לנו בעצם שניים, שלושה מקורות שבאמת תואר, שבאו למשה רבינו עם שאלה חדשה. בנות צלופחד, נכון? מכירים את הסיפור של צלופחד? הוא לא יודע מה לענות. פסח שני, הוא לא יודע מה לענות. הוא הולך ושואל את הקדוש ברוך הוא ועונה להם. אלה המקרים שמשה מתפקד על תקן נביא. אבל המקרים האחרים, בפשט השבוע שלנו נראה, אולי יש פה חומש בשליפה ממש, כן? זה נראה ממש שמשה רבינו עונה להם, לא כנביא, אלא כחכם, כן? בואו נראה את הלשון של הפסוק, כן? בספר שמות, כמובן, פרשת יתרו. אומר משה, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, הנה, העם בא לשאול אותי מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. הנה, אני מודיע להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. יש סמכות, יש חכם שאליו צריך ללכת. זה ברור שככה צריך לעשות. אומר לו, יתרו, תשמע, לא טוב הדבר, למה? כי זה בלתי אפשרי, כי אתה נבול תיבול, טכנית זה פשוט אי אפשר לעמוד בזה, נכון? אתה שמע בקולי יצחה, ואלוהים ממך, אהיה אתה לעמול האלוהים, והבאת את הדברים אל האלוהים, או פתאום פה אנחנו רואים שמה קורה, פתאום כבר כן הופך להיות שמה, מה משה רבינו, איך משה רבינו יודע מה לענות לעם? הוא מביא את הדברים אל האלוהים, הוא הולך לקדוש ברוך הוא ושואל אותו. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו ואת המעשה אשר יעשון. אחרי שתעשה את זה ותלמד אותם, תחזה מכל העם אנשי חיל, שמת עליהם שרי אלפים ושפטו אותם בכל עת, הדבר הגדול יביאו עליך. בסדר? אז במילה יוצא, שלא ברור בדיוק איך בנוי פה המודל שמשה רבנו עונה להם, אבל כן ברור שמה, ששרי האלפים והמאות לא הולכים לקדוש ברוך הוא על כל שאלה אחת הכי קטנה, נכון? משה רבנו בעצם מעמיד רבנים, לצורך היום בשפה שלנו היום, חכמים, שופטים, זה הניסוח שהמקרא קורא לו, בסדר? שופט המקראי הוא בהקשר הזה גם החכם, גם מורה ההוראה, כן? והוא, המורה ההוראה הזה אמור לשפוט ולענות לעם תשובות. עכשיו, לנו, אנחנו, מה הבעיה שלנו? שאנחנו היום, שלום עליכם, אנחנו מתרגמים את המילה משפט בהקשר הפלילי או מה שקשור לחוקים וכדומה, כן? מה שקשור בקיצור, למה שאנחנו קוראים היום משפטים, בסדר? אבל ברור שבתורה המשפט משמש גם בהוראה שמתקשרת למה? לכל הלכה, כן? כל פסק הלכה הוא משפט, אוקיי? זה לא השופט כמו שיש לנו היום, השופט בבית המשפט. כל פסיקה הלכתית היא משפט, היא הוראה. הראיה, זה הפרשה הבאה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה שנקרא שבת, נכון? ומה יש שם במשפטים אשר תשים לפניהם? הלכות, דינים, כן? חלקם דינים שאפשר לקרוא להם גם בשפה של היום דינים משפטיים, מה קורה כשמישהו הרביץ למישהו והזיק למישהו וכו' וכו', וחלקם בכלל לא. יש לנו פה הרבה מאוד דברים שהם לא קשורים בכלל למשפט, במיוחד לא הפרשה של פותחת, פרשת עבד עברי, לא פרשה משפטית, כן? פרשת עבד עברי עוסקת בדין ההלכתי של העבד שרוצה להישאר אצל אדונו ולא לצאת, עושים לו עגיל באוזן, נגמר העניין, בסדר? זה לא משפט, זה לא חוק, אוקיי? וגם לאחר מכן, שוברים ממשך הפרשה, אנחנו רואים שיש לנו פה הרבה מאוד דינים הלכתיים שהם לא דווקא משפטיים, וגם הם נכנסים תחת הכותרת של משפטים. ממילא יוצא ככה, שגם אם נאמר שמשה רבנו בפרשה שלנו אכן פונה אל השם יתברך בכל שאלה, וזה כמעט בלתי אפשרי לומר דבר כזה, כי הרי מה יתרו אומר לו? נבול תיבול. זאת אומרת, משמע שאיך משה רבנו עבד, 24 שעות ביממה, פחות או יותר. נכון? ולא מתואר שהוא הלך לקדוש ברוך הוא שאל אותו כל דבר, זה בלתי אפשרי לומר דבר כזה. אגב, אם נאמר שכן, באיזושהי צורה, רוח קודשו, הוא ישר ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, והוא תפקד יותר על תקן נביא מאשר חכם, השופטים לא עבדו ככה. שרי העשרות, המאות, האלפים לא עבדו ככה. הם עבדו, הם אמרו, פסקו לעם על פי מה? על פי התורה שמשה רבנו לימד אותם, נכון? בוא נראה את הסדר, לכן אני חוזר על זה שוב פעם ביתרו. מה הסדר ביתרו? נקרא פה את הפסוק ברשותכם, כן? הבאת את הדברים, הזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו ואהבת המעשה אשר יעשון, ואז הם מה יעשו? הם ישפטו אותם, על פי מה שאתה למדת אותם. אוקיי, אתה תלמד אותם, תכניס אותם לבית ספר לרבנים, לצורך העניין, הם ילמדו שם, יקבלו סמיכה, היו מוסמכים להיות שרי עשרות, מאות ואלפים, הם יפסקו לעם, רק בדברים שהם לא ידעו, יביאו עליך. ואז אולי גם אתה באמת תלך ותשאל את הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק מה שקרה בסוף. כששרי אלפים לא יודעים לענות על פסח שני ועל בנות צלופחד, מה הם עושים? הולכים למשה, ומשה הולך, הקדוש ברוך הוא, כן? אז המודל הזה שמשה הולך לקדוש ברוך הוא, הוא מודל רק לגבי השפיץ של הפירמידה. אבל 99% מהשאלות נשתלות ונענות על ידי מי? על ידי הפוסקים, השופטים. אמנם מכוח התורה שמשה לימד אותם בשם השם, אבל הם בפועל פוסקים מכוח תורתם. אוקיי? אז קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים לציווי של התורה לשמוע לשופטים, אנחנו רואים שככה התורה מספרת לנו שאמורים לעשות. בסדר? הרי לכאורה יש פתרון הרבה יותר פשוט. במקום שמשה רבנו ימנה שרי השרים, שרי השרות ומאות ואלפים, מה הוא אמור לעשות פשוט? ללמד את העם תורה, וגמר העניין שהעם יפסוק לעצמו. אלא שזה אפילו לא עולה על דעתו של יתרו. משה רבנו מראש בכלל לא מוכן להעניק סמכות ולהוריד אותה למטה, כן? אומר לו, יתרו, אתה לא יכול, אתה חייב להוריד סמכות. בסדר, אז אני אוריד לשרי עשרות ואלפים ומאות. היו פוסקים, היו שופטים. אבל הרעיון שכל האנשים בעצמם ידעו מה לעשות לבד, הוא לא עולה על דעתו של משה רבנו בכלל. הוא כן מוכן ליצור פיזור סמכויות, הוא כן מוכן לקבל את הרעיון שלא הולכים על פי גדול הדור אחד. זה הרעיון שמשה רבנו כן מוכן לקבל. אפשר להגיד שבהוואמינה, במחשבה הראשונה של משה רבנו, הוא חושב חשיבה שאולי יש כאלה שיקראו להיום חרדית. שבעולם החרדי כמה גדולי דור יש בדור? אחד. כמובן, הגדול שלי הוא הגדול היחיד שיש. כן, כל מחנה בעולם החרדי יגיד שהגדול שלו הוא הגדול היחיד שיש. זה כבר נסדק לחלוטין, אבל בתיאוריה לפחות העולם החרדי, בוא נגיד 50 שנה האחרונות, במיוחד מאז השואה, מנסה לחנך לתזה שיש גדול לדור אחד. מה שקצת היה קיים מתי? בזמן הבית, כאשר הייתה סנהדרין, והיה נשיא הסנהדרין וכולי וכולי, בסדר? אבל במאות השנים האחרונות, 2000 השנה האחרונות, לא היה דבר כזה בעם ישראל פלוס מינוס. תמיד היו הרבה גדולים. העולם החרדי מנסה כדי למצוא לעצמו איזושהי מסגרת, לחנך אותנו שיש גדול הדור אחד, בדרך כלל. עד שמתחילים לריב ביניהם מגדול הדור הזה, גדול הדור ההוא וכולי וכולי, בסדר? אבל בתיאוריה לפחות אמור להיות דבר כזה. בציבור שלנו, תפיסת המדינה שלו, יש הרבה רבנים. את הרעיון הזה משה רבנו מוכן לקבל שיש הרבה רבנים. אבל הרבנים והשופטים הם אלה שמורים את ההוראה לעם, מה לעשות. הם מורים את דבר האלוהים. כי יבואו אליי לדרוש אלוהים, תענה להם ובטא את הדברים האלה, והודעתה להם את הדרך שילכו בהם, את המעשה אשר יעשו. בסדר? אז זה עד לכאן סיפור. אבל חוץ מהסיפור, התורה גם מצווה אותנו. ואיפה היא מצווה אותנו? בספר דברים. ספר דברים ופרשת שופטים, שוב הגענו למשפט ולשופטים. כן? באמצע הפרשה, אחרי שהתורה מצווה בהתחלת הפרשה, שופטים ושוטרים נותן לך בכל שעריך, אומרת לנו התורה דבר כזה. כי ייפלה דבר, בין דם לדם, ובין דין לדין, ובין נגע לנגע. כי ייפלה לך דבר, סליחה, למשפט, כן? בין דם לדם, פה לא מדובר בפסיקה משפטית, דם לדם, זו השאלה אם דם מסוים הוא טהור או טמא. בין דין לדין, ובין נגע לנגע, מה זה נגע? נגע צרעת, אנחנו לא יודעים אם הוא מטמא או לא מטמא, זה גם כן לא פסיקה משפטית אלא הלכתית. דברי ריבות בשעריך, זה כבר כן משהו משפטי. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. תלך לבית המקדש. ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בהם עמהם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר אדוני ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. על פי התורה אשר ירוך, על המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. תמצא אותנו התורה פה בשתי מצוות, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. מצוות תעשה היא ועשית ככל אשר ירוך, ומצוות לא תעשה היא מה? לא תסור מן הדבר ימין ושמאל. אבל בוא נשים לב, למי אני אמור לשמוע פה? בוא נעשה סדר. קודם כל מתי אני אמור ללכת לשאול רק שמה יש לי? ייפלא ממך הדבר. דברנו משהו נפלא מבינתי, אני לא יודע, אני לא מבין אותו לבד. יכול לבוא ולהגיד אדם, שמע, היום למשל לא נפלא ממני שום דבר. למה לא נפלא ממני שום דבר? בגלל פרויקט השוט, בגלל האינטרנט. כשנפלא ממני, אני צריך ללכת לרב ולשאול אותו, אבל לא נפלא ממני. פה אני שואל שאלה מאוד קשה, נכון? תזכרו את השאלות ונחזור אליה טיפה בהמשך. אחר כך אני אמור ללכת לאיפה? אל המקום אשר יבחר השם? לא נותנים לנו להיכנס לשם היום בכלל. יש שם סנהדרין? שמעתם דרך אגב שהרב אבינר קרא להצביע למפלגת מרץ? לא שמעתם? כן, הרב אבינר, הוא אמר שאסור להצביע למפלגה שהחברים שבה עולים להר הבית. חיפשתי, המפלגה היחידה, זה מרץ. אין מפלגה אחת, אפילו המפלגות הערביות הם עולים להר הבית, כן? אז זה מרץ, זה מפלגה, אסור לעלות למפלגה, אסור להצביע למפלגה. אתם יודעים מה, בואו ניקח את סיפור הר הבית כדוגמה עכשיו. וואלה, הנה, יש לנו טסט קייס מצוין. יופי, בואו ניגע קצת בדברים מעצבנים כאלה, אז בכלל, אם מישהו עוד חשב להירדם, אז הוא יתעורר. בא אדם נכבד כמו הרב אבינר, ואומר, אסור להצביע למפלגה שחבריה עולים להר הבית. מדוע? כי הם עוברים על פסק הרבנות הראשית. אתם יודעים שעל הדפים של הרבנות הראשית, דפי הדף שלהם, מה כתוב בצד? ועשית ככל אשר ירוך, לא תעשו מן הדבר אשר ירוך ימין ושמאל. ככה הרבנות הראשית מזה, לא יודע, 40-50 שנה כבר מופיע על הדפים שלה ככה. כן? אז הנה אומר הרב אבינר, אסור לחרוג מהרבנות הראשית, הרבנות הראשית פוסקת. השאלה, מה הוא יגיד אחרי אתמול? כשמגישים את הוישור נגד הרב הראשי, על שוחד. נראה לי שזה קצת יסבך את הבעיה הזאת, כי עשית ככל אשר יראו לך, כן? כלומר, נשאלת פה שאלה מאוד גדולה. האם הרבנות הראשית היום היא וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם? האם אני באמת מחויב לשמוע לפסקי הרבנות הראשית ולא לעלות להר הבית? או שמה? לא. ויש לי שורת רבנים עצומה בראשה בזמנו הרב הראשי, דרך אגב לשעבר, דרך אגב לך הרב גורן, שפסק ועלה בעצמו להר הבית, ולאחר מכן בשורת הרבנים עצומים חשובים מאוד בדורנו היום, הרב ליאור והרב רבינוביץ' והרב צפניה דרורי, ועוד שורת רבנים שעולה בעצמה, ועוד שורת רבנים שלא עולה בעצמה אבל מתירה לעלות, כמו מורי ורבי הרב דוקמן, ועוד רבנים רבים. כן? אז האם אני מחויב לפסק הרבנות הראשית, או שמה אני יכול לשמוע לפסק של הרבנים האחרים? דרך אגב, הרבנים האחרים, מה חושבים? ודאי שהם לא חושבים שצריך לשמוע לרבנות הראשית, אחרת מה הם לא היו עושים? לא פוסקים שמותר לעלות. עצם זה שהם פסקו, לפחות הרב ליאור כנראה לא חושב שחייבים לשמוע לרבנות הראשית. הרב אבינר אולי חושב שכן, יכול להיות. אבל לבוא ולהגיד שאסור להצביע למפלגה שחבריה עולים להר הבית כי הרבנות הראשית אוסרת, יש כאן נגיעה לשאלת הסמכות, הוויכוח ביני לבין הרב אבינר כרגע, לא ביני, מי אני בכלל, תיקח עם הרב אבינר, בין הרבנים שאני מייצג פה, צורך העניין לבין הרב אבינר, הוא לא על השאלה אם מותר לעלות להר הבית או אסור לעלות להר הבית, אלא השאלה מהי סמכות חכמים ואיך היא בנויה, מה המודל לסמכות חכמים. כי יש לנו לצורך העניין בעצם שלוש תפיסות. תפיסה אחת שבאה ואומרת, אין סמכות לחכמים. תפיסה אחת שבאה ואומרת, יש, וצריך לעשות מה שהרבנות הראשית אומרת, או מה שגדול הדור אומר וכו' וכו'. ותפיסת ביניים, שהיא נאמנת לפשטי המקראות. ופשוטי המקורות באים ואומרים, שקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם ובאת לשם, וכן, ואשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. למה התורה מדרישה, מדגישה, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא? כי רק דבר שנאמר עליהם במקום ההוא, מחייב בגיז, במדינה, ועשית ככל אשר יורוך. רק דבר כזה. דבר שלא יאמר משם, יתשב אחר מועצת הרבנות הראשית עד מחרתיים, וישבו שם 12 הרבנים שדרך כלל בהערת סוגריים, אף אחד לא החליט שהם גדולי הדור, שהם גדולי תלמידי חכמים של הדור. זה, אם דיברנו קודם על פוליטיקה, מערכת בחירות פוליטית לכל דבר, מתנהלת אחת לעשר שנים, מי יהיה הרב הראשי, מי יהיו חברי מועצת הרבנות הראשית. בתקופת קום המדינה, הרבנים הראשיים היו גדולי הדור, חברי המועצה היו גדולי הדור, היום מזמן כבר שכחנו מזה, אבל נגיד שהם היו גדולי הדור, והם יושבים שם 10 או 15 חברים, ומחליטים החלטה, תהיה אשר תהיה, לא משנה מה. האם אנחנו מחויבים מדין תורה לשמוע עליהם, מדין ועשית ככל שהורוך? כמעט בטוח שלא. כמעט כל הראשונים הבינו שלא. הרמב״ם כותב מפורשות, בהלכות ממרים, פרק א', בית הדין הגדול שבירושלים, הוא עיקר תורה שבעל פה, ועליו הבטיחה התורה שאמרה, ועשית ככל אשר אמרו לך, לא תעשו מדבר שאמרו לך ימין ושמאל. בחירי מחזיק לך והרמב״ם לפירושו על התורה, תכף אני אתייחס, לנושא שככה אלעד ביקש, שאלת סמכות חכמים מפרשנות הפסוקים, למחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, כבר נגיע לזה, אבל כרגע נגיד מה כולם מסכימים עליו. הסמכות מסורה רק לבית הדין הגדול שבשקת הגזית. היחיד מבין כל הראשונים שחולק עליהם הוא בעל ספר החינוך. הספר החינוך בטח שמעתם, נכון? מודיעים אותו לבגרות וכו' וכו'. הבעיה היחידה זה שאף אחד לא יודע מי חיבר אותו, נכון? אין לו מחבר ברור. יש כאלה שמייחסים אותו לאחד מגדולי הראשונים, חכמי ספרד, בדורו של הרמב"ן פחות או יותר, רבי אהרון הלוי, הראה, כן? אבל הייחוס הזה לא ברור, אין ספק שהוא נכתב על ידי מישהו מגדולי הראשונים, אני לא מזלזל חס וחלילה בעמדה שלו, אבל ספר החינוך הוא ספר בעל משמעות שולית בפסיקת ההלכה. תחסים עליו כספר מוסרי, מחשבתי, סדר המצוות, כל זה מאוד מאוד טוב ויפה. כספר פסיקת הלכה בדרך כלל ההתייחסות אליו היא מאוד מאוד שולית. בטח לא כאשר הוא עומד כנגד כל שאר הפוסקים הראשונים. כל הראשונים סוברים, כמו שאמרתי לפני רגע, שמצוות לא תעשו חלה רק במושב בית הדין הגדול בלשכת הגזית. ספר החינוך סובר לא. מה? לא הבנתי. למה יש משמעות למקום הפיזי? יפה. מסביר את זה שם מנחת חינוך. ועל משמעות דעתן נתן הכתוב, מפני שבמקום הזה הם סמוכים אצל השכינה. הרי באמת בסופו של דבר מעניין אותנו מה הדעה של מי? הקדוש ברוך הוא, לא של הרבנים, נכון? לא של החכמים. החכמים נציגי השם, כאשר הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית, הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אל תשאל מה, זה מוסר הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות גם פה? אם ככה תשאל למה הרבה התקדוש? אנחנו, היהדות בנויה על רעיון הצמצום האלוקי. אנחנו מצמצמים את הקדוש ברוך הוא ליום השבת ולא ליום החול, נכון? זה קדושה יותר גבוהה. מצמצמים אותו לעם ישראל ולא לגויים. מצמצמים אותו למקום מסוים, לא למקום אחר, ארץ ישראל ולחוץ לארץ וכו' וכו'. ברור שהקדוש ברוך הוא לעת אתר פנוי מיני, הוא לא כל הארץ כבודו וכו' וכו', וכל הבריאות בעולם הם ברואים בצלמו ודמותו וכו' וכו', כן? אבל ההלכה באה ומצמצמת את הקדושה האלוהית לתוך מסגרות, בסדר? אחד הצמצומים זה הצמצום הלוקלי, זה נקרא, הצמצום של השטח, של המקום. ובאה התורה וחידשה לנו שבמקום הזה יש השראת שכינה ולא מקום אחר. לכן אתם לא עושים פה על הבמה, קרבת קורבנות, כן?
זה תלולה בכל המועד שזה תקנה מיבנהן פה לא תסור?
שני דברים נאמר על זה. בואו שנייה נגמור את ספר החינוך. ספר החינוך הוא מחדש חידוש גדול. והוא, שכל בית דין גדול, שכל עם ישראל נושא את עיניו אליו, גם אם הוא לא נמצא בבית המקדש, מחייב אותנו בדין לא תסור. בסדר? כלומר, למשל, תקנת נטילת לולב 7 ימים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, שמהתורה צריך לקנות אותו לולב ולקחתם לכם ביום הראשון. רבן יוחנן בן זכאי, יהודה שתיקן 7 ימים, זה החל החורבן, אחרי חורבן בית המקדש, לכן לא ייתכן לומר שזה נתקן בבית המקדש, לכן זאת הדוגמה מצוינת מבחינה הזאת. כי שאר גזרות חכמים, אני לא יודע בדיוק מתי נתקנו, אבל גזרה שנתקנה זה החל החורבן, ברור שנתקנה מתי? אחרי החורבן, כן? אז הוא לא היה נביא רבן יוחנן בן זכאי, למרות שהוא קצת כן היה נביא שם בסיפור של היציאה מהחומות, הוא כן אומר לאספסיאנוס מה מחכה לו וכו' וכו'. אבל ברור שאת התקנה הוא תיקן אחרי החורבן. אם ככה, יוצא על פי ספר החינוך, שאני כן מצווה לשמוע על המדין ועשית ככל אשר יורוך. אמרתי, לפי שאר הראשונים, אני לא מצווה לשמוע על המדין ועשית ככל אשר יורוך, כי זה לא נתקל בית הדין הגדול. ואז תעלה השאלה הגדולה, למה אני כן מצווה לשמוע, ועוד אני אגיע אליה, בסדר? אבל בוא נגיד שאנחנו הולכים אחרי ספר החינוך. ובוא נגיד שאנחנו מאמצים את הדעה שלא רק המקום קובע, אלא סמכות בית הדין הגדול שמקובל על כל כלל ישראל, קובעת בכל מקום שהם, יהיה אשר יהיה, לא משנה בכלל איפה נמצאים. לפחות בארץ ישראל, אולי לא בחוץ לארץ, לפחות בארץ ישראל לכל מקום שיהיו. כל זה נכון לומר אותו רק אשר מה יש, מה אמרנו, מה התנאי? בית דין גדול אחד שכל עיני ישראל נשואות אליו. מה שלא מתקיים כבר 2000 שנה. לא היה דבר כזה, מאז החורבן, או לפחות מאז חתימת התלמוד הבבלי. אין גוף כזה ואין ספר כזה שכל עם ישראל נושא את עיניו אליו. לא קיים. חלו שזאת תהיה הרבנות הראשית כשהקימו אותה. זה לא קרה. חצי מהעולם הדתי מתעלם מן ההתעלמות מוחלטת. נכון? העולם החרדי בכלל לא מכיר בקיומה. הוא מכיר בקיומה במובן של להשתלט עליה, אבל לא, כן, לא במובן של לשמוע לפסקיה. מראש, כן, בכלל לא, גם כשישבו שם גדולי עולם, מהרב זצ"ל ועד כל גדולי הדורות האחרים שישבו, פעם הרבנים הראשיים היו גדולי הדור, כן? גם אז הרבנות העולם החרדי התייחס אליהם כאל חסרי משמעות לחלוטין. ובואו לא נשכח שגם החרדים דתיים, כן? זאת אומרת, גם הם חלק מעולם שומרי התורה והמצוות. אפשר לאהוב או לא לאהוב, להעריך או לא להעריך, להסכים או לא להסכים, אבל הם חלק, הם חלק גדול. אולי אפילו מבחינה מסוימת החלק העיקרי. אז אי אפשר להתעלם מהם. ברור שהרבנות הראשית לא מקובלת על כלל ישראל. שלא לדבר על זה, שוודאי היום, גם על חלקים גדולים, הציונות הדתית היא לא מקובלת, לא רק כסמכות, יש כאלה שבכלל לא מקבלים אותם, לא מתעלמים ממנה לחלוטין, מאז שהיא נכבשה בידיים חרדיות בעצם, נוצר מצב שאין רבנות ראשית. אבל גם אם היה חלום, והיה נחזור 20 שנה אחורה, לתקופה של רבנו הרב אליהו, היו רבנים ראשיים, רוב חברי המועצה, הייתם עומדי חיים גדולים, גם אז רוב הציבור החרדי לא קיבל, וגם חלקים גדולים הציבור הציוני לא קיבל, הרבנות ראשית מעולם לא הצליחה להפוך לגוף שהוא בית דין הגדול שכל עם ישראל נושא את עיניו אליו. למה? לא יודע, זה שאלות לסוציולוגים, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג. זו עובדה, מוגמרת שאין עליה עוררין. המילה יוצא שגם אם נאמץ את השיטה בספר החינוך, שהסמכות ניתנת גם לבית הדין הגדול שלא בלשכת הגזית, זה רק כאשר כל עם ישראל נשוי. כגון מה? בדינו של רבן יוחנן בן זכאי ביבנה, שאחרי החורבן תיקן תקנות והנהיג מנהגות, וכל עם ישראל נשא את עיניו אל התקנות הללו. בסדר? ואולי זה מקור הסמכות, אולי זה גם מקור הסברה של ספר החינוך. עכשיו, אז בואו נעשה קודם כל סיכום מה מוסכם על כולם, ועכשיו ואחר כך נחזור למחלוקת. מה שמוסכם על כולם זה ש... ב-1500 שנה האחרון לפחות נצטיין, נדבר בצניעות מסוימת, לא נגיד 2000 אפילו, אין גוף אחד סמכותי שכל עם ישראל מחויב כלפיו על פי הלכה, נקודה. זה, בזה אין חולק, מי שיחלוק בזה יגיד דבר לא נכון, על פי דעת כל הפוסקים והראשונים. אוקיי? עכשיו, אם נחזור כן לבית הדין הגדול, כמו שאמרנו, זה מחלוקת בין ספר החינוך לבין שאר הראשונים. ספר החינוך הראייה שלו לכאורה היא אותן תקנות שתקנו רבן יוחנן וכו' וכו'. מה יענו שאר הראשונים? יענו דבר מרתק ומאוד מאוד משמעותי מבחינתנו. מי שאומר אותו זה הרמב"ן, השגותיו לספר המצוות, ואני רוצה טיפה להסביר את הרקע לרמב"ן הזה, בסדר? אמרנו לפני רגע שיש סמכות לשמוע לחכמים, נכון? במה? אם חכמים אומרים לי עכשיו לקפוץ פה מהגג, אני קופץ מהגג, מה זה שלא? לא רק זה, אם חכמים אומרים לי, תצבע את הצבע של הפרוכת שלנו, בבקשה, לא ככה, אני רוצה שיהיה אדום. מה פתאום? זה לא רלוונטי בכלל, נכון? צריך לשמוע לחכמים במה שקשור למה? דברי תורה, לרצון השם, נכון? על פי זה, נחלקו ביניהם הראשונים, הרמב"ם והרמב"ן. הרמב״ם סבר שהמצווה לשמוע לחכמים בכל דבר שהחכמים יתקנו. בין במצב שבו הם ילמדו אותי מה כתוב בתורה, כל מה שאנחנו קוראים מה, מדרש ההלכה, הרי אנחנו לא מקיימים מה שכתוב בתורה, אנחנו מקיימים את מה שחכמים לימדו אותנו שכתוב בתורה, נכון? אנחנו לא קראים, בסדר? אני זוכר שכשהייתי בערך בגיל שלכם, טיפה יותר צעיר, לא היום, אתם כבר זקנים, כשהייתי טיפה יותר צעיר והייתי עדיין מתלהב וחמום מוח, גרתי בעיר רמת גן, בית הכנסת שההורים שלי התפללו בו, שהיה ככה בית הכנסת המרכזי של הציבור שלנו ברמת גן, אותה תקופה בעיר, באזור של סניף רמת גן, שפעם היה, עדיין קיים משהו כזה? יש סניף? מה? לא רמת חן, לא, רמת גן, רמת גן. יש איזה שריד. כן, בקיצור, הם פשוט כולם עברו לפה, כן? כשאני הייתי מדריך, הכנסנו את החניכים להדרכה, והכנסנו מדריכה אחת, מדריכת חוץ לסניף גבעת שמואל, והיא בהתחלה ככה החמיץ הפנים כשהודענו לה, כי זרקו אותה לגבעת שמואל, היא קיבלה 50 חניכים לשבט נבטים, ולשבט נבטים רמת גן נכנסו 10, כן? זה היה, היא כבר הבינה, וזה היה התחלה, היו 50 בשבט נבטים, אבל לא היה מדריכים, לא היה נוער, לא היה פה נער אחד בכל גבעת שמואל, שיוכל להדריך, אז ביקשו מאיתנו שאנחנו נכניס. אחר כך בעצם בקרה המשפחה שלה עברה לפה גם כן, תוך כדי שהיא הדריכה. אבל, בכל אופן, מאיזה קשר זכרתי, סניף רמת גן. קיצור, עכשיו, הפעולת ערב שבת של סניף נעקיבא שלנו לא הייתה מתקיימת בסניף, שהיה בקצה העיר, אלא עדיין בקצה העיר, אלא בבית הכנסת שבו הורי התפללו. שבוע אחד אני מתוך התלהבות הלכתי והדפסתי, ורק שתבינו שלהדפיס אז, זה לא דומה בכלל למה שנקרא היום להדפיס, כן? אין, לאף אחד בבית לא היה מחשב, כן? או מעבד תמלילים. אין דבר כזה, לא היו בכלל מעבדי תלילים, לא היה דבר כזה. היא רוצה להדפיס משהו, נגיד בית הספר שחלקו דפים, היה ש... לא מצחיק אותי לחשוב על זה שאני לא כזה זקר, אני מדבר אתכם משהו שאתם פשוט לא יכולים להבין בכלל מהו, כן? קראו לזה שעבניות. זה היה מין, לא קראו לזה, דף בדיוק, כמו ניילון כזה, שהיה עם שעבה, זה נשמע כאילו אני בני 200 שנה, אני נושא פשוט לא... והיית עכשיו עת מיוחד וכותב עליו, אפשר גם לעשות עם מכונת כתיבה, כן, להדפיס עליו, לעזור לי מכונת כתיבה, זה היה צריך איזה מיני שקע כזה בדף, ועם זה היית מכניס לתוך מכונת שכפול, שזה צריך לסובב אותה עם היד, ואתה שכפל את עותקים של דפים, בסדר? 25 שנה אחורה, חברים, לא כל כך הרבה שנים. פשוט לא, לא יאומן, פשוט לא, לא נתפס בכלל. מה קרה ב-25 שנה? אני שואל את עצמי, מה יקרה עוד 25 שנה? איך זה יעבוד בכלל? אני דרך כלל התחלתי להביא פה דפי מקורות, ואני שכחתי אותם אצל אחותי בבית, אז כאילו, בעוד 25 שנה שאני אבוא להביא לכם שיעור, אז יהיה כאילו כל אחד ילך בעצמו עם איזה מין מחשב בתוכו שידפיס מקורות כל הזמן, משהו, לא יודע, מה כבר יכול להיות עוד? זה משהו כזה. בקיצור, הלכתי וביקשתי מהרם שלי בישיבה התיכונית, אני אוכל להשתמש בסטנסיל, זה היה נקרא, של הישיבה, והוא ענה לי רשות, ישבתי עם מכונת כתיבה, הקלדתי את כל ה... זה שני עמודים, מאמר הלכתי על זה שאסור ללכת לבריכה מעורבת. כן, רק שתבינו שבריכה מעורבת, כשאני נכנסתי לשבת נבטים בני עקיבה, המדריכים לקחו אותנו ביחד לתא המסניף לבריכה מעורבת. זה הדבר פשוט ומובנה, רק היו כמה פגרים פנאטים שלא הלכו לבריכה מעורבת, אבל כולם הלכו לזה. כן, משהו קרה לציונות הדתית, נכון? מאז, בסדר? כל הזמן יש עליות, ירידות וכל מיני תהליכים כאלה מעניינים, מוסיפים דבר, מורידים דבר, כזה מה שנקרא דתי דתלף, דתי לפי דעתי, כזה כאילו מה שבוחרים. אבל ככה זה היה אז, זה מאוד עצבן אותי, המזרוחניקיות הזאת אותי, אז אני כתבתי מאמר מתלהב, עם מלא מלא מקורות כמו נשותים מרבני דורנו, שהסוח בכלל מעורבת, צילמתי איזה 100 עותקים, תמנתי אותם בתוך איזה משהו, הלכתי לבית הכנסת לפעולה, ובסוף הפעולה שמתי אותם על הבמה. עכשיו רק שתי, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר שזה בכלל פלא שלא תאמינו לי. מאלה שלא היה פעם מחשבים, עוד ניתן לחשוב להאמין. לא היו עלוני שבת. היה מצב כזה, היה עולם חזיק, קיים היה, כן? ולא היו עלוני שבת. פלא. מה עושים כל השבת? אין מה לעשות. ברגע שמונח משהו על הבמה, זה נכתב כמו לחמניות. והדבר הזה, בבוקר כולם הגיעו, לוקחים את זה, מה זה הדבר הזה? מי הסליק לנו פה בלילה? ואני ישבתי בשקט ולא רציתי מילה מפי, כי היה ברור לי שזה ייגמר לא טוב אם אני אסגיר את עצמי. קיצור, לידי ישב איזה יהודי אחד, קראו לו מוישה, ולשמאלו ישב מי שאז היה בחוצ'יק צעיר, לימים נהיה הרב גדי בן זמרה, היום ראש האולפנה במעלה לבונה, מי שמכיר או מכירה, ואין לכם חברות שהתחתנו כבר במעלה לבונה? לא, עוד לא יום. יצא לכם? בקיצור, אני פשוט רואה פה כולם רווקות, אז אני מבין שאתם לא במעלה לבונה. בקיצור, הרב גדי בן זמרה, אבל היה גדי, והוא יושב לשמאלו של מוישה, ומוישה לידי, ואז המוישה הזה לוקח, אומר, מה הוא כתב הטיפש הזה פה, שזה איסור הוראה ללכת לבריכה מעורבת? אז גדי בן זמרה אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, הוא מחזיק, הוא לוקח חומש, הוא אומר לו, איפה כתוב פה, תראה לי איסור תורה, בריכה מעורבת, איפה? אז גדי לקח אותו ואמר לו, מוישה, תראה לי, אתה תגיד, איך הגעת? הוא היה גר רחוק בבית הכנסת, איך אתה אומר לו, תגיד לי, מוישה, איך הגעת לפה? הוא שתומר, איך הגעתי ברגל? אמר לו, למה לא באת באוטו? מוישה, אתה פרייר? אמר לו, לא, אסור. אמר לו, איפה כתוב פה אסור לנסוע באוטו בשבת? תראה לי בבקשה, איפה כתוב פה אסור לנסוע באוטו בשבת? היה בזמנו, דרך אגב, כשהייתי קצת יותר זקן טיפה, אבל עדיין צעיר, הייתי נוסע לפעמים להיות שליח, שבת תנועה, שבת ארגון, כל מיני כאלה, הייתה לי פעולה קבועה שאתם מעביר אותה כל מיני סניפים, עד שהפעם השישית היא התפוצצה, אצל השכנים שלכם בקריית אונו, הייתי קומונה בסניף קריית אונו, ואז היא התפוצצה בפעולת הפתיחה שלי, זה היה אירוע טרגי. הפעולה הייתה בנויה על זה שבערב שבת הייתי בא עם ערימת עפרונות ביד שלי, ודפים לבנים חלקים, ואיזשהו ספר, לא משנה יהיה אשר יהיה, ואומר לי, חבר'ה, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם קטע מהספר הזה והזה, אני אכלח לכם תכף דפים, אתם, אני אשאל לכם כמה שאלות, אתם תכתבו לי את התשובות, וזה הפעולה. אז כולם כזה מסתכלים, ומה אמרת בדיוק? אני אכלח לכם דפים, זה לא כזה מסובך, לא, אל תדבר, זה לא מבחן, אני רוצה פשוט בשביל לצורך הפעולה, זה עזר מתודי. אז הם אומרים לי, אבל, ואז אני כזה נעמד ככה עם האפרונות, ולקחת בבקשה, אז כולם כזה הולכים ככה אחורה, מה נפל עליך? אנשים כאילו פשוט בשוק, כן? מה הבעיה שלכם? אז הם אומרים לי, לא, זה אסור, מה, שבת? זאת אומרת, אסור, למה אסור? קח עיפרון, אומרים לי, לא, מוקצה. כמו שפעם הבת שלי אמרה שזה מוקצה להדליק אור בשבת. יש ילדים שחושבים שמוקצה יותר חמור מאשר המלאכה, הם לא מבינים שהמלאכה עושה את זה מוקצה, מוקצה להדליק אור בשבת. בקיצור, אז הוא אומר לי, זה מוקצה, זה אסור, אמרתי לו, אלא, איפה כתוב שאסור? מוקצה? איפה כתוב בתורה מוקצה? תראה לי, כך הנה תנ"ך פה, הוא היה תמיד מוכן איתי תנ"ך, איפה כתוב פה מוקצה? או נגיד שהוא אומר לי שאסור לכתוב, הוא כבר עלה מדרגה קדימה, אמרתי לו, איפה כתוב פה שאסור לכתוב? תראה לי, כל התורה כולה לא כתוב שאסור לכתוב בשבת. כל התנ"ך, מעמוד הראשון עד עמוד האחרון. לא, לא פה, חכמים הסבירו לנו שאסור, יש למתת אבות מלאכה, דרשו, סמוכים וכו' וכו', זה איסור תורה. חכמים דרשו, עכשיו בוא נבחן שנייה את החיים שלנו. מה אנחנו עושים לפי חכמים? האם אנחנו מצייתים להם בכל דבר? מה שהיה תמיד עולה, זה בריחה מעורבת, שהיום זה כבר לא כל כך רלוונטי, כן? אבל זה מה שהיה עולה לדיון, אבל כל מיני דברים נוראים על הדבר הזה. אז את כל זה אני אספר כדי שנבין דברים שכאילו לנו הם נורא פשוטים, אני אספר לכם גם פרה-היסטוריה, אבל גם כאילו מציאות שלא, זה לא דיון, נכון? אנחנו כולנו יודעים שאנחנו לא קראים, אנחנו לא עושים מה שכתוב בתורה, אנחנו עושים מה שחכמים לימדו אותנו, ועל זה קונצנזוס דתי מקיר לקיר, אין עליו ויכוח. שהתורה שלנו תשתיתה זה התורה שבכתב על פי פרשנות חכמי תורה שבעל פה, ובדבר הזה אין ויכוח. מה? איך הייתי לפנות? אני אסביר לך מאוד. המוקצה, למה הפורון הוא מוקצה? בגלל שהוא כלי שמלכתו לאיסור. כלי שמלכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו הוא מותר, נכון? עכשיו דרך מה שהייתי מיד עושה זה, בשלב הזה של הפועל הייתי מניח אותם בצד, אומר זהו, עכשיו אני לא יכול לקחת את זה, זה מוקצה. אבל כשהבאתי את זה לפה היה לי צורך מתודי באמת להשתמש בהפורונות. הייתי מסביר להם טיפה, תראו תלכות מוקצה וכו', מי קבע את זה חכמים, תקנו ככה ותקנו ככה ותקנו ככה וכו' וכו', בסדר? זה חלק מהרעיון גם כן. טוב, בכל אופן, לענייננו ובענייננו, אנחנו אנשי פרשנות חז"ל, ובוודאי שפרשנות חז"ל היא פרשנות מחייבת עבורנו, על זה אנחנו בכלל לא דנים. כן, מה רצית לומר? מי שלוקח את היפרון. אתה יודע שהזכרתי את השאלה אותי. הוא לקח את היפרון ועוד רגעת כתב, זה היה מביך. עצרנו את הפעולה בשלב הזה, ומאז לא העברתי אותה יותר, אני רק מספר עליה מאז זה, כי ככה ליתר ביטחון זה לא יכול לקרות כלום. בכל אופן, זה ניקוח. והרמב״ם והרמב״ן מסכימים, שפרשנות חכמים בתורה שבעל פה מחייבת אותנו. אלא מה הם נחלקים ביניהם, הרמב״ן טוען, שתקנות חכמים לא מחייבות אותנו, הרמב"ן. והרמב"ם אומר כן, כשחכמים באו וגזרו גזרה, נגיד, ליטול לולב, בסדר, זה נעשה אחרי החורבן, לא משנה, כדוגמה, גזרו גזרת מוקצה, בסדר, גזרת מוקצה ודאי קדומה לחורבן בהרבה, כרמוזה אפילו בספר נחמיה. כן, גזרו גזרת מוקצה, אנחנו מחויבים לזה, למרות שחכמים לא הסמיכו גזרת מוקצה על פסוק בתורה, הם לא למדו ככה פסוק בתורה, הם המציאו דבר מלכות מדרבנן, נכון? אבל הרמב"ם אומר, גם זה כלול בתוך מצוות ועשית ככל אשר אמרו לך לא תעשו מדבר. הרמב"ן חולק עליו, אומר הרמב"ן, טענה מאוד חזקה, סליחה, אם גם מוקצה כדוגמה הוא איסור תורה, אז איך זה יכול להיות שספק דרבנן? לכולה, וספק דאורייתא? לכולה, הרי זה אותו דבר, כל דרבנן הוא גם דאורייתא. כשאני מטלטל מוקצה, אני עובר על שני איסורי דאורייתא, ביטול מצוות עשה ועבירת לא תעשה. ועשית ולא תסור. אז איך ייתכן שלא לתקוע בשופר זה ביטול מצד עשה דאורייתא, בסדר? אבל לא לתקוע בשופר ביום השני, שזה רק דרבנן, זה כבר קל יותר, מה זה משנה? עכשיו אני גם כן מחויב, באופן פרדוקסלי, אבל ביום השני יותר חמור. ביום הראשון אני רק מבטל מצוות עשה אחת מדאורייתא, ביום השני אני לא תוקע בשופר ועובר למצד חכמים, אני עובר לשתי מצוות, עשה ולא תעשה. איך ייתכן אם ככה להגיד שספק דרבנן לכולה ושעל מצוות דרבנן צריך להוציא פחות ממון? ואני אגיד שיש שורה ארוכה של דינים שבהם אנחנו רואים שמצוות דרבנן הן קלות יותר. אכן אומר הרמב"ן, אין חובה לשמוע לחכמים מדין ועשית ככל שירוך, כן.
ובכל זאת כל עובר דברי חכמים חייב
מיתה. ודאי, נכון, לא, זה השאלה. עכשיו נשאלת השאלה אם ככה, אתה הרמב"ן, רגע, מה? אתה חושב הרמב"ן שאין חובה לשמוע לדברי חכמים? ברור שלא, אין שום ספק שזה לא המחלוקת, נכון? הרמב"ן עסק יומם ולילה בביאור דברי חכמים. אלא, מה?
הרמב"ם לא התכוון שהאיסור דאורייתא הוא הלא תסור, לא אי נטילת לולב. הלא תסור זה הדאורייתא.
בסדר, תכלס, אני כרגע מקיים, לא תסור. אני עובר עליו דאורייתא.
אבל זה לא פשוט שיש פה איסור דאורייתא ולא תסור.
אם חכמים תקנו ליטול לולב, ואני לא עושה את זה, ובאותו רגע עובר על ביטול עשה ולא תעשה, אז קיימתי עכשיו עשה ולא תעשה דאורייתא. אז לכן, נגיד שיש לי עכשיו ספק אם נטלתי לולב או לא נטלתי לולב, אומרים לי, אל תיטול. סליחה, עכשיו אני, אם אני לא נוטל, אני עובר עליו ועשה דאורייתא, לא על איסור דרבנן, בסדר? אוקיי, עכשיו, הראשונים התפלמסו רבות בטענות של הרמב״ם נגד הרמב״ם, ולא ניכנס כרגע לתשובות ולקושיות של כל אחד ואחד מהשני. מה שיותר מעניין זה להבין את הרמב״ן. איך אתה הרמב״ן אומר דבר כזה? לכל לפי דבריך, אם ככה, אין מצווה לשמוע לתקנות חכמים, אלא רק למדרשי ההלכה של חכמים. וזה ודאי שהרמב״ן לא יכול להגיד דבר כזה. והראשונים דנים ומביאים בעצם שורה של תשובות, שכולם מדינות על עיקרון אחד, שהרמב"ן סובר שיש חובה לשמוע מהתורה לדברי חכמים, אלא שהיא נובעת מפסוק אחר, לא מילות אסור, אלא מפסוקים אחרים. אחרי רבים להתור, זה כל מיני פסוקים. כותב על זה רבי אלחנן וסרמן, שמעתם על רבי אלחנן וסרמן? רבי אלחנן וסרמן היה תלמידו המובהק של החפץ חיים, ראש ישיבה בברנוביץ' שבליטא, דרך אגב מתנגד חריף מאוד לציונות, ממש ממש, תלמיד של רב חיים מבריסק, ככה מתנגד מאוד חריף לציונות. בזמנו נהרג בשואה, בשנת 1940 למניינם, אני חושב שבברנוביץ' עצמה, או באיזושהי עיר באזור שם, ומה?
בבורות מחוץ לקובנה.
כן, נכון, בקורונה זה היה, כן? בקיצור, ויש לו ספר שנקרא קובץ שיעורי, לא משנה. בספר הזה הוא מחדש חידוש עצום. הוא אומר, לא ייתכן, מה שכל הראשונים אומרים, זה בלתי אפשרי לומר דבר כזה, למה? כי לפי כל הראשונים לא הרווחנו שום דבר. מה עשיתי? החלפת פרה בחמור. אז אני אומר שהמקור הוא לא מלא תסור, אלא המקור הוא ממה? אחר. תכלס, אתה אומר שמה אני חייב, מהתורה אני חייב לשמוע לחכמים. אז עדיין חוזר את הקושיה שקצנו לפני רגע. איך יכול להיות שדברי חכמים הם פחותים ממדרגתם מדברי תורה? נכון? קושיה עצומה? אומר לכן רבי אלחנן וסרמן חידוש אדיר, שרק הוא היה חדשן עצום, למרות הביקורת האידיאולוגית המסוימת שיש לנו על השקפת העולמו האנטי-ציונית, ודאי שאנחנו לא מתכחשים למדנותו העצומה, אז זה אמר פעם מורי ורבי הרב אריאל, מה הראיה שאנחנו צודקים ולא החרדים? אצלנו נמצאים הספרים שלהם, אצלנו נמצאים הספרים שלנו. האמת היא כל האמת, חצי אמת היא לא אמת. אצלנו בישיבות לומדים, רבי אלחנן וסרמן, ודאי. הם לא ילמדו את חידושי הרב קוק, מסכנים, רחמנא ליצלן, לא הגיע אליהם עדיין האור הגדול. אנחנו לומדים גם וגם, גם שאנחנו לא מסכימים בהשקפת העולם שלנו, אנחנו לומדים אותו. אז מה, בואו נחזור בחזרה לרבי אלחנן וסרמן. אומר דבר כזה, דבר פשוט, פשוט ביותר. ואני שואל אותך, אתן לכם דוגמה, חס וחלילה היינו פה עכשיו עובדים בחוץ, מישהו היה מתעלף. והיה עומד לידינו רופא טראומה מבית החולים, תל השומר, במקרה הגיע לפה. אני ניגש לחולה הזה, אומר לו, דוקטור, תזוז, בבקשה, תן לי, הוא חבר שלי, אני רוצה לטפל בו. אמר לו, אדוני, אתה תהרוג אותו. אמר, מה אתה אומר? אני רוצה לטפל בחולה הזה עכשיו. אני חייב לשמוע לו דרך, אבל פי החוק, אני חייב לזוז, במקרה כזה לתת לרופא לטפל בו? לא. או, בדיוק. יש גם קצת שכל בחיים, נכון? אני מדגיש את זה, אם הייתי בבית החולים והייתי מזמזית הרופא, אז היו תובעים אותי לדין, כן? כי זה בית החולים. אבל פה ברחוב אין חוק שאומר שאני צריך לשמוע על הרופא. לא, זכותי לגשת לטפל בן אדם. אבל מי שעושה את זה הוא קוקו. למה הוא מה מבין? שיש אנשים חכמים שהם מבינים במשהו מסוים, ומה הוא עושה לאדם שיש לו טיפה שכל? מבין שהוא שואל את האנשים החכמים, הוא לא עושה בעצמו. זה מתחיל לא מרפואה, גם מאינסטלציה. נכון? יש לנו שכן בשילו, יהודי מאוד מוכשר, ברב פעלים, ולא משנה כרגע נותן פרטים עליו, הוא החליט שהם בונים בית, בעצמו הוא בונה את הבית. התחלנו לבנות ביחד, אנחנו והוא, המשפחה שלנו ושלו. אנחנו סיימנו לפני שנתיים בדיוק עכשיו, הם סיימו לפני חודש. לא הייתה טעות אפשרית שהוא לא עשה, כן, בדרך של הבנייה. משהו את קטסטרופה. אנחנו לקחנו קבלן, זה גם עלה לנו טיפה יותר, לא הרבה יותר דרך אגב, עלה לנו טיפה יותר. וברוך השם, נהננו מאוד מהבנייה, נגמרה, גם עשינו מה שנקרא בנייה קלה מעץ, תוך 3-4 חודשים, גמרנו את העסק. הוא היה אמור לגמור בתיאוריה תוך חצי שנה, ולקח לו שנתיים. עם עלויות מטורפות שהתגלגלו עליו פתאום, עם 1,001 ברוכים, ארץ הברוכים שנפלו עליו. למה? כי הוא עשה את השטות. אז זאת, שאתה אמרת עכשיו, הוא היה טיפש, כן? הוא חשב שהוא מבין את אותו מהקבלנים, איך בונים בית. לבנות בית זה אומנות, זה מקצוע. אני לא מבין בזה, לא יודע. כמה שאני רוצה להחזיק מצי חכם גדול, בזה אני לא מבין. יכול להיות, אני לא בטוח שזה מה שקרה. נראה לי שהוא לא כך נהנה מהעניין, ובטח אשתו לא נהנתה מהעניין. אני מבטיח לך ממש, מידע אישי מקרוב. לפחות ממה שאשתי מספרת לי, מה שאשתו אומרת. סורים נוראים, סבלו ממש, היה להם סיוט פשוט נורא. עכשיו צריך לזכור בהערת סוגריים שבניית בית, גם שאתה בונה מקבלן הרבה פעמים, היא לא חוויה הכי נעימה. לנו במקרה היה חוויה מאוד נעימה, גם כי עשינו בנייה, מה שנקרא בנייה קלה, שהיא סיפור קל יותר, כשמו כאנו, וגם כי נפלנו על קבלן צדיק ונחמד. אבל תמיד קבלת הבנייה היא חוויה מורכבת ומסובכת. אבל לא עד כדי כך. יש פה טעות שורשית. את המחשבה שאני יכול לעשות כל דבר היא שטות, גמורה. אני הייתי אצל בדיקות אצל רופאת עיניים, יש לי איזה מחלה מסוימת בעיניים, שיש 200 חולים נגיד כל הארץ, בסך הכל, מחלה די נדירה. עכשיו יש רופא אחד בתא סניקרים, שהוא מכיר חבר שלי מהילדות, שהוא המומחה למחלה הזאת. אני מטופל אצלו כבר שנתיים, עשיתי ניתוח כבר, וזה, ברוך השם, זה בסך הכל בסדר. אבל יש איזה מין תת סעיף בתוך המחלה הזאת, שהיא המומחית מכל הארץ. אז הלכתי לגברת מרגריטה הזאת, כדי שתבדוק את עיניי תחת המכשיר המיוחד שלה יש, ואף אחד אחר לא מבין במכשיר הזה. בסדר, אפילו החבר שלי, הדוקטור הנכבד, לא יודע להשתמש בו. הבנו? אז יש מומחיות בעולם. והחבר המאוד מאוד חשוב שלי, שהוא ראש יחידת הגלאוקומה בן קרם, אמר לי, אני לא מבין, לך לדוקטור מרגריטה. אז בכל תחום אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. עד שזה מגיע לתורה. שמה, מה זה, מי הרבנים בכלל? הם מבינים משהו? אנחנו מבינים יותר מהם בהכל, מה זאת אומרת? הרבנים? אמר לי פעם איזה מישהו, כשהייתי אברך בשבת ברמת גן, היה לי כולל לפנסיונרים בגבעתיים. היה שם איזה בחוץ שכשהיה בוגר קיבוץ. הוא היה קורא לי תמיד ארלה, לא ערב. יום אחד אני ניגש ללמד את הרב, רציתי להגיד לך, דרך אגב, זה שאני קורא לך ערלה ולא ערב, זה לא כדי מזלזל בך, להפך, אני מכבד אותך לכן אני לא קורא לך ערב, כן? כלומר, רבנים זה הדבר הכי מזולזל בעולם, כמובן, הם לא מבינים בכלום, בטח לא בהלכה, אז לכן, מה פתאום שנשאל רבנים בנושאים הלכתיים? למה מי? למה שהם יגידו לנו? כשהמפלגה תרצה לדון בנושאים כלכליים, היא תזמין כלכלן. כשהמפלגה תרצה לדון בכל מיני, היא תזמין איש מקצוע. רק בנושאים הללו, מה פתאום שבכלל אנשי תורה יגידו משהו? מה הם מבינים? הרי התורה עומדת מונחת בכתר זה, בכתר זווית, בקרן זווית. כל אחד יכול לבוא ויטול, נכון? אז גם אני בא ונוטל אותה ולומד אותה. אומר הרמב"ן, ככה מסביר רבי יוחנן וסרמן. אומר, דבר מאוד פשוט, התורה לא ציוותה בשום מקום לשמוע לחכמים, זה פשוט שכל פשוט, זה הכל. הדבר הכי הגיוני בעולם, שחכמים באו ותקנו תקנה, זה נכון לשמוע להם. למי אני אשמע אם לא להם? לאחמד טיבי, מי יגיד לי מה לעשות בחיים? מה פתאום? חכמים, חכמי התורה, הם אלה שיודעים מה התורה רוצה. וגם מה שלא כתוב בתורה, הם כנראה, אם הם הבינו שצריך ליטול לולב 7 ימים, כנראה שהם צודקים יותר ממני. בסדר? כן.
אתה מסביר את התקנות האלה, אבל כדי שלא נעבור על זה...
חלק מהתקנות. תקנות חכמים יש כמה וכמה סיבות. נגיד תקנת 7 ימים זה לא בשביל שלא לולב, לא בשביל שלא נעבור, אלא זכר למקדש. מה?
כל אלה של שבת.
חלק מהגזירות של שבת הם כדי שלא נעבור, לא כולן. אני אומר פה, יש כל מיני סיבות למה חכמים תקנו מה שהם תקנו, בסדר? הבא אני בא בעצם ואומר, אם חכמים החליטו בחוכמתם שכדי לא לעבור על איסור א', אז אל תעשה את איסור ב', אז כנראה שהם צודקים. כי זה השכל הפשוט לשמוע עליהם. זה ההיגיון הבסיסי של כל אדם אלמנטרי בכל תחום. אנחנו מתנהגים ככה בכל תחום בחיים שלנו, למרות שאף אחד לא חייב אותנו מעולם, אין לנו שום חובה סמכותית. אני הייתי חייב להם לשמוע לגברת מרגריטה, לדוקטור מרגריטה, לא, הייתי יכול לעשות ההפך עם מה שהיא אמרה לי. ובכל זאת יצאתי ממנו, היא המליצה לי איזשהו משהו מסוים, הלכתי במקום ועשיתי אותו. בסדר? את זה אולי דרך אגב, יכול להיות שזה לא נבון, הייתי יכול להתייעץ עם רופאים נוספים, מה אתה אומר?
אין פה בעצם חובה לשמוע רבנים,
זה המלצה. זה לא המלצה, זה התאבדות שלא לעשות את זה. תפיסה עקרונית שבאה ואומרת רבותיי, לא הסמכויות קובעות פה, אלא השכל קובע פה, בסדר? ברגע שאיש המקצוע, אנשי המקצוע, עכשיו כמובן כל זה נכון בתנאי שמה, שכל החכמים אומרים אותו דבר. אין מחלוקת בין החכמים שאסור לטלטל למוקצה, ואין מחלוקת בין החכמים שצריך ליטול אולי 7 ימים. לא הייתה מחלוקת כזאת גם בזמנו, בסדר? לכן אני צריך לשמוע עליהם. כשאני בא לדון היום בשאלה האם לעשות, לעלות להר הבית או לא לעלות להר הבית, שם אני כבר לא יכול להגיד שאני מחויב לשמוע לחכמים, כי לאיזה חכמים אני מחויב לשמוע? אם כל החכמים היו אוסרים לעלות להר הבית, דרך שאני הייתי בגיל שלכם, לא עליתי להר הבית, למרות שכשישבתי לסוגיה היה ברור שמותר, אבל באמת לא היה אף רב רציני, חוץ מהרב גורן, שעוד היה אז בשלי חייו, כן, שטען ככה, הוא היה דעת יחיד בנושא הזה, ולא ראיתי את עצמי יכול לסמוך עליו, ולא עליתי להר הבית. לימים, גם כל מיני גלגולים פוליטיים שהיו, אריק שרון עלה, והיה בלגן, והרי הסגור כמה שנים, וזה, וכשהוא נפתח מחדש, ויצאו כל אותם רבנים שזכרתי קודם, ותמכו בעלייה, עליתי איתם ביחד. היה פעם אחת שעשינו עלייה ביום ירושלים של רבנים, עלייה של 40 רבנים, אני יורד מההר וקראתי חולצה, כמו הדין שצריך לקרוא, לא נכנס כרגע לסוגיה הזאת, אני חוזר בחזרה בעיר העתיקה, פתאום עולה דודה של אשתי, חרדית, שבעלה הוא משגיח איזו ישיבה ליטאית וזה, רואה אותי עם חולצה קרועה, אמרתי, יאללה, מה קרה? אני חשב שמישהו מת. אמרתי לה, קרה דבר מורה והיום, הייתי עכשיו בהר הבית, ראיתי את ההר החרב, אמרתי לי, בהר הבית היית, למה אתה עושה נגד גדולי ישראל? אמרתי לה, נחמה, גדולי ישראל היו איתי בהר הבית עכשיו, כן? היינו שם עם הרב ליאור, צפני דרוקי, ואנחנו עובדו, שכל זה הזכרתי קודם, היו איתנו, היה עלייה חשובה מאוד, שכל גדולי התומכים בעלייה. אז מה זה לעשות נגד גדולי הדור? אני עושה נגד חלק לגדולי הדור. עכשיו, את תגידו לי, אני עושה נגד רוב גדולי הדור, אז זה כבר לימדנו, הרב אבינר. אני פעם רציתי לשאול אותו באמת. כשאני הייתי בגיל שלכם, אני מספר המון דברים מה שהיה בגיל שלכם, אז למדתי בישיבה תיכונית שכל הצוות שלה היה חרדי. ראש הישיבה והרם ממשיבת שעלבים. וואו, אני לא שמתי לב לזמן. סליחה, יו, מה שמכילה. טוב, אז אני אספר סיפור אחרון ומסיים, כן? בקיצור, וכמובן המתה להם משימה ומטרה אחת, כמה שיותר לדאוג שאנחנו נלך לישיבות קדושות בסוף הישיבה, וכו' וכו'. ויום אחד לוקח אותי, הרם שלי הייתי בשישית, אומר לי, מה זה? תגיד לי, מה? התחלנו להתווכח, הוא אומר לי, מה? רוב הרבנים חרדים. אמרתי לו, כן, נו. מה אתה עושה כשיש לך מחלוקת בין 5 רופאים לשני רופאים, עושה כמו 5, נכון? אז גם פה, אתה צריך את חרדי, כי רוב הרבנים חרדים. אמרתי לו, וואלה, הרב, אתה צודק, לא יודע, שאלה קשה, צריך לבדוק. רצתי לספרייה, מצאתי ספר של הרב אבינר. כותב הרב אבינר, סליחה, הרוב לא קובע, הרוב קובע רק אשר מה עושים, יושבים כל החכמים של הדור ביחד, בסנהדרין, והם מצביעים. אז הרוב קובע, כולם שמעו את כולם, את כל הטענות, הרוב קובע. אבל כאשר רבני ישראל, אחד פה ואחד פה ואחד שם, לא רלוונטי בכלל, הרוב לא קובע. וזה דבר פשוט וברור, מביא לזה ראיות בלי סוף מכל הראשונים והאחרונים. רציתי פעם לשאול אותו באמת, אם ככה, למה לגבי הר הבית, הוא אומר אחרת. אבל זה כבר קושייה אחרת, לא יודע, שאלה קשה מאוד. צריך לשאול אותו אולי בהזדמנות, אני לא זכיתי עדיין. רציתי לשאול, זה סדרתי, כלומר, הוא גם אומר שאסור ללכת עם טילי תכלת בציצית, מפני שרוב הרבנים לא מטילים תכלת בציצית, ועוד כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, לא, לא יודע, זה קושייה עצומה שאתה לשאול אותו, אני לא יודע מה התשובה עליה, אבל פשוט שהוא צודק בדבר הראשון, שלא צריך לשמוע לרוב הרבנים, נכון? אלא צריך לשמוע, כמובן, אם יש רב אחד, כמו שמעתי, מול 100,000, אז לא. אבל אם עולם התורה נחלק בתוכו, נחזור בחזרה לסברת הרמב"ן, השכל פשוט אומר שאני יכול לעשות או כמו אלה, או כמו אלה. לא נגנס רגע לשאלה של המנגנון, איך אני בוחר וכו' וכו'. בסדר? עכשיו, נסכם את זה לגבי שאלת הסמכות. יוצא ככה, שלגבי סמכות חכמים, חכמי תורה שבעל פה, שבית הדין הגדול, בפרשנות הפסוקים, אין מחלוקת כולם, שזו סמכות מחייבת. לגבי סמכות חכמים בבית הדין הגדול, בגזרות ותקנות, מחלוקת. הרמב"ם אומר כן, הרמב"ן אומר לא, אבל גם הרמב"ן אומר, אפשר חייבים לשמוע עליהם, כי השכל והסברה. לגבי תקנות בית הדין הגדול שאחרי החורבן, גם כן מחלוקת. לפי רוב הראשונים לא מחייב, לפי ספר החינוך כן, אבל גם אלה שאומרים שלא מחייב ולא תסור, כנראה גם הם יגידו שמה, עוד פעם, השכל מחייב. אם רבן יוחנן בן זכאי ובן ידו תקנו לתתול עולה לשבעה ימים, גם אם זה לא נכנס תחת הכותרת שלא תסור, השכל אומר שככה צריך לעשות. בסדר? וכל הדבר הזה נכון לגבי סמכות חכמים באופן כללי. ממילא, כשאנחנו באים לברר דבר מסוים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשאול את הרבנים. עכשיו, אם הרבנים יחלקו ביניהם, אז זכותו של אדם לבוא לאמץ אחת מהדעות. אבל בדרך כלל, גם את הדעה, את הדעה, או זאתי או זאתי, הוא לא יכול לחשוב מחשבה אחרת. בסדר? ואם כולם אומרים אותו דבר, אז ודאי שהוא חייב לשמוע עליהם, פשוט לחלוטין. בסדר? ואם הרבנים אומרים משהו מסוים, כנראה שהם חושבים שלתורה יש מה לומר בנושא הזה. פה אנחנו חוזרים חזרה למה שפתחנו, ובזה נסיים. שוודאי וודאי שדרכה של תורה ודרכה של הציונות הדתית היא שיש סמכות לחכמים. ההבדל בינינו לבין אחינו החרדים, שהחרדים באו ועשו דבר כזה. קודם הגדירו מי החכם הגדול היחיד בדור, או השניים, ואז צריך לשמוע עליהם ולא לחלוק על אף אחד אחר, ולא לאף אחד אחר. וזה דבר שלא היה מקובל עלינו לאורך כל הדורות, ודאי שלא. הציונות הדתית תמיד תפסה ששמיעה לחכמי ישראל היא שמיעה לכל חכמי ישראל. אבל לכל חכמי ישראל כן, ולא למשהו שאף אחד לא מסכים עליו. לא להגיד משהו שכל עולם הרבנות מתנגד לו. זה דבר שלא יעלה על הדעת כמובן משום פנים ואופן, ואין לו שום מקום ושחר, וידך זיל גמור, תפרשו את זה בשטח כפי שתפרשו את זה. ויהי רצון שאכן נזכה כולנו להיות ראויים, לשמוע על אתם דרכמים, להיות בזיקה אליהם, ומתאבק אפר רגליהם, ואנחנו נזכה לזכות גדולה מאוד בדבר הזה, כל אחד יבחר לו את האנשים שהוא לומד מהם תורה, וחשוב הדבר, עצם הנוכחות שלכם במפגש הזה, כמו מביאים איזשהו רב אחר, גם קטן כמוני, אבל אפילו הבנים האחרים, הייתם יכולים לשבת בבית וללמוד תורה, אתם מבינים שצריך לשמוע גם מה שיש את המדרך חיים לומר, וזה דבר שהוא פשוט, כמו שאמרנו קודם, סברה ישרה ונכונה, ויהי רצון שאכן תזכו לקיים את זה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. עד כאן, וסליחה על האיחור.